שלום לכם, ערב טוב. תמיד יש לשבח את העשייה החשובה הזאת של שבועות שכולם קודש, של ימי לימוד, עם היוזמות שלכם. חזקו וימצאו, וראוי לשבח בכל שנה, וראוי לשבח מיוחד לעת כזו שאנחנו נמצאים ממש באמצע המלחמה, בימים של מלחמה. ובזה אנחנו רוצים בעזרת השם מעט להתבונן מה המשמעות, מה המעמד של ימים כאלה, ימי מלחמה, מלחמת ארץ ישראל, מה המעמד שלהם, ובמילים אחרות, מה מצופה מאיתנו, מאנשי בית המדרש, בעת כזו, איך צריך לראות איש בית המדרש, חבורת בית המדרש, בימים כאלה. אז מלחמות ארץ ישראל, קודם כל, זה מלחמות של ישראל מול אומות העולם. ישראל מול אומות העולם, ואם ארץ ישראל היא מקום חיותם של ישראל, אז זה בעצם מלחמות על קיומם של ישראל. קיומם של ישראל כאומה הוא בארץ ישראל. מלחמות על ארץ ישראל זה מלחמות, קודם כל מלחמות על קיומם של ישראל, זה ישראל מול אומות העולם נלחמים על קיומם של ישראל. אותו פרק של אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוקים, אז שם גם כתוב, אמרו, לכו ונכחידי מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. והמתיחות הזאת בין ישראל ואומות העולם, עומר רב שמעון בר יוחאי, וידוע לחי עשיו שונא ליעקב. וההלכה הזאת, השנאה הזאת, שהיא לא מקרית, נסיבתית, כמו שאמר שמעון בר יוחאי, היא מפני הפער הגדול. ישראל קרוצים מאיכות אחרת, מאוד אחרת. חיה אחת יש ברקיע וישראל שמה. והיא כזאת שהיא שמימית, ויש בה הרבה בחינות שהן מעל התקן האדמתי, העולם הזה. נכון, ברוך השם, אנחנו עלי אדמות ויש לנו כאן תפקיד, אבל זה משהו מלאכי. אז כשקיימים מפגשים בין אומות העולם וישראל, ועדיין לא הגיע הרגע של נכון יהיה ארבע את השם בראש הערים, ונישא המקבעות, ונערו אליו כל הגויים, כל הגויים, הורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, כשזה עוד לא זה, והאנושות עוד לא במעלה הזאת, אז היחסים אל ישראל ואומות העולם הם כאלה שהפרשי הגבעים האלה, הם באים לידי ביטוי שנאתי, שבתוכו יש קנאתי, ואולי עוד בחינות בתוך הגוון השנאתי הזה. אז זה משהו עקרוני בעצם האיכות, מעלתה של האיכות הישראלית אל מול המעלה האנושותית השגרתית. כאן יש מלחמה על עצם הקיימות הישראלית. זה דבר אחד. זה מרכיב אחד, בחינה אחת, בתוך המהות של מלחמות ארץ ישראל. עכשיו יש עוד בחינה. כאשר הימים, ימי מלחמה, מלחמות ארץ ישראל, במלחמה זזים דברים. משתנים. היו מלחמות לצערנו שבהם בעקבותיהם גלינו מארצנו. ו בדור שלנו, מלחמות ישראל בנחלתו, מזיזות את הדברים קדימה, ובעניינם של ישראל. ועל כל פנים, מלחמות ישראל הם בעלות משמעות בהתנהלותם של ישראל, בתולדות ימי ישראל. מלחמה זה דברים, זה ימים שבהם קורים דברים בעוצמה גדולה, במשמעות גדולה, קידומים גדולים, או חלילה הפוך, עשויים, מתחוללים בימי מלחמה. והתנועתיות של אירועים בימי מלחמה היא יותר גדולה מאשר ימים של שגרה. זה ימים שבהם מתחוללת היסטוריה. מה פירוש מתחוללת היסטוריה ישראלית? מה פירוש הדבר הזה? ימים של היסטוריה, ימים שקורים דברים. מה זה, מה זה, מה הנשמה של תולדות ישראל? הנה אנחנו בפרשת קריאת שמע מזכירים יציאת מצרים על ידי פרשת ציצית, לשם כך היא נתקנה שם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. להיות לכם אלוקים. הביטוי הזה מקורו בברית מילה, להיות לך לאלוקים, והייתי להם לאלוקים. אבל בפסוק הזה שאנחנו מזכירים, ככה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. שרוציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. המאורע הגדול של יציאת מצרים היה בדרך אל הר סיני, בדרך אל ארץ ישראל, בדרך אל מושג יותר רחב, לאותו מושג של ברית מילה, להיות לך לאלוקים. יכול להיות שמתאים לומר על על הגדר הזה של להיות לך לאלוקים, זה כל היחסים אשר בין אברהם אבינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובין ישראל הקדוש ברוך הוא, קרבת האלוקים שלנו והנבואה שלנו וזה שאנחנו זוכים לתורה ולמצוות ועבודת האלוקים שלנו, הכל בתוך הצינור הגדול הזה של להיות לך לאלוקים. יחסי ישראל ותשבריחו בישראל, מן השמיים לארץ ומישראל השמיים. אולי את הכל אפשר להכניס לתוך הביטוי הזה להיות לך לאלוקים, לנהל את החיוניות הישראלית אשר עומדת לפני האלוקים וחיה את חיותה הישראלית האלוקית הזאת, התורתית הזאת, הקידוש השם, קדשי שמך הזה. זה, אז יציאת מצרים היא להיות לכם לאלוקים. אבל נראה לי שכמו שזה נכון על יציאת מצרים, זה נכון על כל מאורע גדול אחר, ועל כל מאורע קטן אחר, ועל כל תנועה קטנה בתולדות ישראל. זה הכל, זה תולדות ישראל. תולדות ישראל בונות, ממשיכות ובונות עוד נדבך ועוד נדבך בתוך הבניין הגדול של להיות לכם לאלוקים. והייתי להם לאלוקים, להיות לך לאלוקים. נו, אז וגם הזכירה את יציאת מצרים, זה בעצם, יציאת מצרים היא מאורע מאוד מאוד ראשוני, מאוד גדול, מאוד עוצמתי, מאוד ניסי. אז הוא מפרש את כל המשך המאוראיות שלנו, פרקי תולדותינו. אבל בעצם הוא מאיר את העיניים, שכמו יציאת מצרים, אז ככה כל פרטי תולדותינו בונה לנו את עמידתנו לפני האלוקים. הנה, אם אנחנו, זה קשור בעוד משהו שנזכיר אחר כך, אבל אם בחוקותיי תלכו, אז גם הצד החיובי וגם האידך גיסה, הכל כדי להמשיך ולקדם אותנו בעמידתנו לפני האלוקים. נשיג לכם די שד וציר, זה לעודד, לברך, להמשיך את הכיוון, לבנות את הכיוון החיובי הזה. והאידך גיסה מייסר, מוכיח, מיישיב ובונה את התיקון. תולדות ישראל בונות את עליות לך לאלוקים. נו. אז אם יש ימים שהם יותר משמעותיים, יותר בונים תולדות ישראל, יותר בונים היסטוריה, נו, אז הם ימים מיוחדים אשר יש בהם עוצמה מיוחדת של בניין להיות לכם אלוקים. בניין רוח. בניין התוכן הזה. זה עוד מרכיב פנימי של מה קורה לעת מלחמה. עוד מרכיב בעניין, אלה מלחמות על ארץ ישראל. הנה, בדור שלנו, במלחמות האלה, אנחנו הולכים ומתחזקים במעמדנו בארץ ישראל. מלחמות של כיבוש ארץ ישראל היו, מלחמות של התחזקותנו בארץ ישראל, ביצור מעמדנו. קונים, בונים את ארץ ישראל. גואלים את ארץ ישראל, נבנים בארץ ישראל, בשפה אחרת, מתעצמים בארץ ישראליות שלנו. ארץ ישראל, הערים, העמקים, הסלעים של ארץ ישראל מגלמים איזה בחינת מעלה, ארץ ישראליות. מה זה הארץ ישראליות הזאת? טוב, זה תורה רחבה. ובכל זאת, נזכיר כמה דברים כדי לעמוד על סדר הגודל או סדר הגובה של העניין. הנה, לאברהם אבינו הייתה ברית בין הבתרים. שבה נאמר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה, מרסו להם, עבדום, מינו אותם וכו'. גלות מצרים, וחז"ל אומרים שבעצם בתוך אותו ידוע תדע, בעצם יש גם נבואה על כל הגלויות, על כל הדלת מלכויות. זה סרטוט של חלק גדול מאוד, לצערנו, החלק היותר גדול, של תולדות ישראל, גלויות ישראל. והנבואה הזאת היא תשובה לשאלתו של אברהם אבינו. במה ידע כי ירשנה? במה ידע? נו, אז יש ידוע תדע. נו, אז עכשיו רק נגיד את הדבר הפשוט הזה. גלות מצרים, נו, מאות שנים. גלויות ישראל, ארבע מלכויות, אלפי שנים. אלפי שנים של איסורים, של עליך הורגנו כל היום, שמה, מה לא עבר על ישראל? מה זה? איסורים, זיכוחים, תיקונים, כן? מה? למה נועדו הגלויות? מה כתוב בתורה? מתי באה הגלות? שיש מה לתקן. כתוב פעם, יותר מפעם, כן? מחוקתי, והיה עם שמוע וכו'. נו. וכל התיקונים האלה, כל אלפי השנים האלה, כל הפרי הזה, הוא אל בדרך אל העיר השינה. זה תשובה לשאלת אברהם אבינו. אז כל התיקונים הגדולים, כל מה שעבר על ישראל בגלויות, עם כל הזיכוך הממלכתי, כולם בדרך אל ארץ ישראל, בדרך אל השגת המעלה הזאת של הארץ ישראליות שלנו. הארץ ישראליות זה הפרי העולה מכל ה... נו. אז זה, כן, זה סדר גודל. מה הפירוש המושג הזה? והנה, כשמשה רבנו קיבל את השליחות שלו בסנה, לילה בשם בסנה, ושולח אותו להוציא את ישראל ממצרים, אז בהמשך הדברים נאמר, וזה לך עוד, בהוציאך את עם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה בהמשך הדברים. אבל בראשית הדברים כתוב שזה יציאה אל ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. ובאמת, מתן התורה היה בדרך אל ארץ ישראל? הרי היה מקום שיהיה הפוך, מה פירוש? מתן תורה? תורה, אינו מתנו, מה אלא בתורתה? כמו רב סעדיה גאון. נו, אז זה לא מתאים שיהיה מתן תורה בירושלים? מאוד מתאים. לא, מתן תורה זה בדרך לארץ ישראל. ובניין המשכן זה בדרך לארץ ישראל. וכשיש עריכה אלוקית את ה... איך הולכים 11 יום מחורב אל כן, עד קדש ברנע, אז יש הערכות אלוקית שמנחה את ישראל, איך הולכים אל ארץ ישראל? אז לצורך הדרך הקצרה, זה היה לפני פרשת שלח לך. הערכות ללכת אל ארץ ישראל, הערכות לדרך קצרה. אז איזה פרשיות שלמות יש שם על, על, על מניין, השבטים והדגלים, והסידור של הדגלים, ואיך מזיזים את המשכן, כן, עם המשכן, הלוויים, וכל ההנחיות האלה בשביל הדרך הקצרה. הזאת של אל ארץ ישראל, ימים אחדים, כמה זה? 11 יום מחורה. בשביל זה צריך כזאת הערכות. כן, כן, כי הגוף, החפצה הזה, שהוא ברח לי להיפגש עם ארץ ישראל, מה זה, איזה חפצה זה? זה, כזה מין כלל ישראל, אשר מגובש סביב המשכן, השרת השכינה, ואשר כבר קיבל תורה, ואשר ערוך לתגלה ולשבטה, ואיש על מחנהו ואיש על דגלו, זה, עם כל המשמעות של זה, זה יכול להתחבר עם ארץ ישראל. ורק הדבר הזה, בכל מלוא המשמעות שלו, שאותה צריך לנשום היטב, והתורה מאוד מאוד מכינה אותנו לאותם ימים של הליכה, זה ברח לי להיפגש עם ארץ ישראל. להפך, לא מתאים לתת את התורה בארץ ישראל. צריך לבוא עם התורה ועם המשכן ועם כל המחנה הזה, מחנה אלוקים הזה. זה יכול להתחבר עם ארץ ישראל. נו, אז מה זה ארץ ישראל? הנה, כן, עוד. אנחנו קוראים כל יום פרשת קריאת שמע, שיש בה פרשת והיה עם שמוע, שבה יש התקן החיים בארץ ישראל. לאבא ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה, אז מתאר ארצכם ביתו. וכל הנושא של הפרשה הזה, למען ירבו ימיכם, ימיכם על האדמה. נו, אז זה לאהבה ולעובדו, כל מצוותיי, לאהבה ולעובדו, כל מצוותיי אשר סביב שני הצירים האלה, שלאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וזה כל לבבכם ובכל נפשכם הציבורי, זה פרשה של רבים, של ציבור. אז זה האווירה שאמורה להיות בארץ ישראל, והיא המקיימת. אז יש מיטב ארציכם ביתו. נו, להקשיב אל המילים האלה, לאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם הציבורי, שיבוא לידי ביטוי בכל האווירה אשר מפעמת בארץ ישראל. בכל המציאות שלנו כאן. ולא רק בבית הכנסת ובית המדרש, אלא כל ההווי הישראלי עם כל התוכן שלו בארץ ישראל, הוא בגובה כזה שלאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. הנה, זה מה שמתאים לארץ ישראליות, הגובה הציבורי הזה. ובעוד פרשה אנחנו אומרים בקריאת שמע, שהיא תוספת בשביל לזכור את יציאת מצרים, אבל יש עוד פרשיות שנזכר בהם יציאת מצרים בחרו, דווקא פרשת ציצית, שאותה סוף סוף גם אותה אנחנו בשורך וקומך אומרים, והיא פרשה שנאמרה בסוף פרשת שלח לך, שמה היא כתובה. מה המשמעות של זה שהיא כתובה שם? נו, כנראה שהיא באה לתקן. מה לעשות כדי שלא יהיה עוד פעם פרשת שלח לך? שלא יהיה עוד פעם כישלון בדרך אל ארץ ישראל? שלא יהיה חטא מרגלים? אם, כן, אם פרשה כזאת כתובה שם, זה כנראה מה ש... כן, המשמעות של הדברים. מה לעשות כדי שלא יהיה? נו, ומה כתוב בפרשת ציצית? בין היתר נגיד, כן, המושגים האלה של כל שחרתם כולה את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו, ועל זה יש עוד קומה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. נו, אז זה כל מצוות השם וכל מצוותיי. מה זה כל מצוות השם? כל מצוות השם זה כל השס, כן, מסכת זה מצווה, עוד מסכת זה עוד מצווה, וכל מצוות השם זכירה. מה זה זכירה? שיביתי לנגדי תמיד חיות את המצווה ואת העוד מצווה ואת כל מצוות השם, אחר כך כל מצוותיי בגוף ראשון, ואיתם קדושים ללוקחם. זה, כן, המושג הזה שעם קדוש אתה לשם אלוקיך, הולכת כהנים וגוי קדוש. אז הנה פרשת ציצית שמזכירה ושקולה כנגד כל המצוות. טוב, יש בה עוד דברים נשגבים של התחילת וכו', אבל נו, הנה, אז זה פרשה שמדריכה אותנו איך להזין את הכיסופים הישראליים שיהיו בעוצמה המתאימה, כדי שחס וחלילה לא יקרה עוד פעם מה שקרה. נו, זה, הנה, זה בדרך אל ארץ ישראל. טוב, ודאי, כן, אפשר לכתוב לא ספר אלא ספרים על העניין הזה, מה המשמעות של הארץ ישראליות. אבל מכל מקום, הנה הזכרנו קצת דברים מהדאורייתא על הסדר גודל, סדר גובה של העניין. נו, מצטרף לכל מה שאנחנו יודעים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ הנבואה, שראת השכינה, וכו' וכו', כיסופי משה רבינו. נו, אז כשיש מלחמה על ארץ ישראל, מלחמה שמקדמת את אחיזתנו בארץ ישראל, יולתנו אותה, יבנותנו בה, עוצמתנו בה. נו, זה מלחמה שבונה את הארץ ישראליות שלנו. נו, זה הנשמה של העניין. עכשיו יש כאן, לעניין הזה של הארץ ישראליות שלנו, וגם לקיום הישראלי, וגם לתולדות ישראל, כל הדברים שהזכרנו, יש בדור שלנו עוד נדבך חשוב בעניין, בעניין המשמעות של מלחמות ארץ ישראל. כל הדברים שאמרנו עד עכשיו, קיומם של ישראל אל מול אומות העולם, קטע חשוב בתולדות ישראל, קטע חשוב בבניין ארץ ישראל, ארץ ישראליות, זה נכון היה בכל מלחמות ישראל על ארץ ישראל באשר הן, בכל הדורות. אבל בדור שלנו, למלחמות ארץ ישראל, יש מעמד מיוחד. כי בדור שלנו הולכת ונבנית פרשת התשובה. פרשת התשובה והגאולה, פרשת ניצבים, אשר מקבילה לנבואות ישעיהו, מקבילה לנבואות הנביאים, והיא הפרשה של התשובה האחרונה, תשובה האחרונה, גאולה האחרונה, מסכמת, סופית, פסגתית, הבניין הגדול של ישראל, אחרי כל מה שעבר, שאליו נבואו כל הנביאים. זה הבניין שהולך ונבנה פה. והמלחמות, המלחמות על, 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 על הבניין הזה, על ארץ ישראל שלנו היום, זה מלחמות על היבנותו של הבניין הגדול, התעודתי, הסופי, הפסגתי הזה. נו, אז כמובן שמלחמות, המלחמות האלה שמקדמות את הבניין הזה, שמעמידות אותו, שמקדמות אותו, מעמדן, כן, הנשמה שלהם, הבחינה שלהם, נשגבת מאוד. לעניין הזה, לתוכן הזה של מלחמות ארץ ישראל, יש לו ביטויים מתאימים. ביטויים מתאימים שמתבלטים במלחמה. מתבלטים במלחמות. ונזכיר אחדים מהם. אחדות מן הבחינות אשר מתבלטות במעשה המלחמה. אחד, הנושא של ביטחון בשם. הנושא של ביטחון בשם, אולי נזכיר דוגמה בולטת, דוד המלך בראשית מלכותו, מסופר בחז"ל שהוא קיבל הנחיה לא להתחיל לחימה עד שהוא שומע איזשהו קול מענפי האילנות, קול בחיים, ומסופר בחז"ל שאנשי ישראל, הצבא, החיילים כבר באים ואומרים לו, מה זה, האויב כבר נמצא דלת אמות, כן, קלו כל הקיצים. ודוד המלך מצטיין ומציית להנחיה ולא מתחיל שום עשייה לחימתית, ואתם לא תן... ודאי במקרים אחרים, הבא לאורגך, השכם באורגו, אבל שם הוא קיבל הנחיה מיוחדת, והוא ממלא אותה בקפידה, ואחר כך כמובן מצליח וכו' וישוע. זה סיפור אחד, אבל זה שדוד המלך מצטיין במידת הביטחון, נו, עיין בספר שמואל, עיין בספר תהילים, מה זה דוד במידת הביטחון? דוד המלך. אז ביטחון בשם במלחמות ארץ ישראל, הנה אנחנו זוכים את ההנחיות שקיבל גדעון, אנחנו זוכרים את יונתן ונערו. אז ובמלחמה לעניין הזה של ביטחון בשם, הנה, כשדוד עומד למבחן כזה, לצערנו גם שמואל עמד למבחן כזה, וקרה מה שקרה, להיות מלך, ממשלה, לנהל מדיניות ממלכתית של ביטחון בשם, זה לא מן הקלות. יש דעת קהל ישראלית, יש דעת קהל עולמית, וכשיש איזה עמות מידה, סרגל, עקרונות של ביטחון בשם, שהממשלה נקראת לעמוד באופן דבק ועוצמתי ובלתי מתכופף, לנהל את הדברים על פי ביטחון בשם, ולא להיחלש אל מול כל מיני לחצים. זה מטלה מאוד מאוד כבדה, מאוד גבוהה. ומלחמות ארץ ישראל, המלחמות הטובות, התנהלו בנוהל כזה של ביטחון ממלכתי של הממשלה, של המלך, ביטחון ממלכתי בשם שאכן עומד בעקרונות ולא נכנע לא לחולשות, לא ללחצים כאלה ולא לאחרים ולא לחולשות שבלב. לעניין הזה של ביטחון מצורפת אליו עוד בחינה. ביטחון בשם זה לא, כמובן, זה יש לו הרבה הרבה ביטויים בכל אורחות החיים הציבוריים והאישיים. הגאון אומר בביאור הגר"ל משלי, שמשהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הסגנון, אבל שביטחון בשם זה כל התורה כולה. כאילו איזה מין פסגה תורתית שגג, ביטחון בשם. אבל הנה מהדוגמאות שהזכרנו, ומאוד רבות, ברור שהנושא הזה או מתבלט מאוד מאוד לעת מלחמה. וזה גם העניין הזה של ביטחון, הוא קשור עם עוד משהו, היחסים בין עשייה אנושית לעשיית שמיים. הנה, יש, אתם יודעים את חז"ל ש מספרים או מסכמים על ארבעה מלכי בית דוד הצדיקים. היו ארבעה מלכים, היו עוד מלכים צדיקים, אבל היו ארבעה מלכים שעמדו במלחמות, וארבעה מלכים עם ארבעה סגנונות. דוד אמר, ארדוף אויבי ואשיגם וכו'. הוא עושה את הכל, הוא רודף, הוא עושה, והוא משמיד את האויב, וכמו שדוד בשירת הסיכום שלו, כמה הוא משבח את הלחימה שלו שהצליחה ועשתה, וכמה היא לחימה צדקתית כזאת, עיין בתהילים י"ח, כן, משבח את זה מאוד. נו, אז זה דוד המלך. אחר כך היה עשה, שהוא אמר, אני רודף, אתה עושה, אין לי כוח, אני כבר לא דוד המלך, אני לא יכול לרדוף ואשיגם וכו'. אני רודף, ואתה עושה, וככה אבא. אחר כך בא יהושפט ואמר, נו, אני אין לי כוח לרדוף, אני אומר שירה, אתה עושה. וככה אבא. אחר כך בא חזקיהו, אני אין לי כוח, לא לרדוף, לא לומר שירה, אני שוכב על מיטתי ואתה עושה לי נס. כן, לא נראה לומר שככה אמר חזקיהו, באי לישנה. אבל זה בעצם היה המצב, וככה התבקש, והוא לא יכול לעשות יותר, והוא ביקש עזרה מהשמיים, אז נעשה כאומר. וכולם קיבלו את עשיית הדשמיה. מה פירוש הדבר הזה? מה העיקרון שעומד כאן, וכמה הוא מנחה אותנו? כל מלך עושה מה שהוא יכול. הוא עושה מבחינה אנושית, במושגים של מידת הביטחון, מבחינה השתדלותית, הוא עושה עד קצה יכולתו. זהו, משם זה כבר הקטע של שמיים. ואם הקצה של יכולתו זה אני שוכב על מיטתי עם תהילים ביד, זה מה שאני יכול לעשות. אם אני יכול לעשות כמו דוד המלך, אני חייב לעשות. אם אני יכול עד נקודה אחרת באמצע, הגורם האנושי, אם זה מלך, אם זה ממשלה, אם זה שלומי אמון ישראל, אנחנו לא ממשלה. אנחנו לא ממשלה, נכון? אנחנו לא ממשלה. אבל בכל זאת, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, חוץ מה שלהתפלל. כן, כל מיני קידומים לקדם פה, בבניין הזה. זה מה שאנחנו יכולים, זה הקטע שלנו. מעבר למה שאנחנו יכולים, זהו, זה כבר, על זה אנחנו מתפללים, ומשם ממשיכים השמיים. זה, הנה, אז, אתם רואים, חז"ל באו ונתנו לזה ביטוי מובהק בתיאור הזה של מידת הביטחון, של היחסים בין עשיית שמיים לעשיית ישראל, לזה יש ביטחון, לזה יש ביטוי מובהק לעת מלחמה ממלכתית. עוד ביטוי שאולי כדאי להזכיר אותו, בכניסה לארץ ישראל, הנה אנחנו מדברים על מלחמות ארץ ישראל, ויחסי ישראל שמיים, עשיית ישראל ועשיית שמיים. בספר יהושע, במלחמה הראשונה שהייתה, מלחמת יריחו, אז יהושע נותן הנחיה לחיילים, לצבא, ויהי כאמור יהושע אל העם, שבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני השם, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית השם הולך אחריהם, וכולי, ואחריהם העם, ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם הריעו והריעותם. וככה עושים שבעה ימים. יהושע אומר, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם. ושבעה ימים, ככה הולכים. מה זה שלא לא תריעו ולא תשמיעו ולא יצא דבר מפיכם? אז מה עושים? מה עושים? נושמים. נושמים, הולכים עם הרגליים. אחרי ארון הברית, ואחרי הכהנים, ואל כל השופר, שופר זה, אנחנו מכירים אותו מהר סיני, כל שופר. אז הולכים, ארון, הכהנים, שופר, ונושמים עמוק, יום אחד, סיבוב, ועוד יום, ועוד יום, ככה ננשום עמוק שבעה ימים, וביום השביעי, נו, שבע פעמים, והיא בפעם השביעית, תקוע הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם הריעו, כי נתן השם לכם את העיר, וכו'. ואז בהמשך בירם, ויתקעו בשופרות, ואחר כך, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה. ואחר כך נלחמו, נלחמו עם החרבות. אז הנה, יש כאן, וזה בכניסה אל ארץ ישראל, במלחמה הראשונה, לא הראשונה, הראשונה זה של מוישה רבנו. מלחמות סיחון ואוג, גם כן מלחמות מאוד מיוחדות. כן, אווירה ניסית, מסתורית, מי יודע מה שהיה שם, כן, איך שכבשו את כל עבר הירדן, לא כתוב שום דבר על נפגעים במלחמה, ומי יודע באיזה קצב זה היה, זה היה משהו מסתורי ברמת משה רבנו. אבל זה בשביל שם שירה, אבל טוב, אז זה מלחמה מספר 2 של יהושע בן נון. אז הנה, ככה היא, שבעה ימים כאלה של נשימה כזאת ישראלית, את הארון ואת הכהונה ואת השופר והליכה, ואחרי שבוע כזה תרועה והחומה נופלת, ואחר כך הלחימה נמשכת. נו, אז הנה גם כן קטע ביחסים שבין עשיית שמיים לעשיית ישראל. את מלחמות ארץ ישראל. אז ארבעה מלכים צדיקים, מלחמת יריחו, זה שייך לסרטוט הגבול. וזה לא אותו דבר, באמת ביריחו זה היה מצב, הנחיה מיוחדת למה הקטע האנושי, הישראלי, ומה הקטע, כביכול, עשיית שמיים. אז אלה הנחיות שונות, לא תמיד הגבול קבוע, יש מלכים שונים, יש נסיבות שונות, יש רגע כניסה, אבל כל הנושא, במלחמה יש קטע גדול של ביטחון באלוקים עם עיצוב היחסים שבין עשיית שמיים לעשיית ישראל. אז זה, הנה, תחום או ביטוי אחד, מרכיב אחד, שמופיע במלחמה, מתבלט ביטחון בשם. יחסי ישראל שמיים ועשייה. עוד תחום, המלחמה הראשונה הראשונה על ארץ ישראל בעצם הייתה מלחמתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו נלחם בדלת המלאכים, והוא מקבל לפי סדר הכתובים ברית בין הבתרים כתובה אחרי מלחמת המלאכים, ולא סתם כתובה, אלא כתובה היא אחר הדברים האלה. אז אחר הדברים האלה, נגיד לפי פשוטו של מקרא, אחר הדברים האלה, אני אומר מפורש לפי פשוטו, כי יש דברי חזל בעניין, אז אני אומר, אם ככה פשוטו של מקרא, אז פשוטו של מקרא בא להגיד לנו משהו. נו, מה הוא בא להגיד? אחר מלחמת המלאכים כתובה ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים זה הברית על ארץ ישראל. במה עדה כי עיר השינה. מה, אז כאילו כתוב כאן, מלחמת אברהם אבינו הביאה לו את ברית בין הבתרים, את העיר השינה הזה. למה יצא אברהם אבינו למלחמה? מה זה יצא? יצא, חירף את נפשו, עדף עד חובה אשר משמאל לדמשק, ועשה חיל, והוא עם נערה ולידי ביתו, כן, לא בדיוק החיילים, כן, אברהם אבינו, כמה, איזה חיילים יש לו? יש לו נערה ולידי ביתו. והוא יוצא, הוא גם לא אדם צעיר, יוצא ככה מחרף נפשו ולמרחקים כאלה, ועושה חיל. על מה? כי נשבע אחיו. כן, נשבע אחיו. יוצא אל מטלה אנושית, כן, להציל, להציל. להציל מציפורני הרשע הזה, להקות את הרשע הזה, הרשע הזה יקעה עוד גורמים בסביבה. אבל אברהם יוצא למלחמה כזאת מסיבה, כן, נקרא לה מוסרית, אנושית, כן? מה זה? נשבע אחיו, בסביבתו של אחיו, ונגד הרשע הזה, על זה יוצא אברהם למלחמה הראשונה, ובעקבות זה הוא מקבל את הברית, את העיר השינה על ארץ ישראל. מלחמה מוסרית. מוסרית אנושית. עוד דוגמה לדבר הזה, משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא הנחיות עלה החל רש והתגר בו מלחמה. הגיעו כבר לקרוב לארץ האמורי, אז הגיע שלב שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו החל רש והתגר בו מלחמה. ואז כתוב שמשה רבנו שלח דברי מבדבר קדמות, דברי שלום למור. מה זה? איך הוא שולח? נו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, החל רעש והתגר בו מלחמה. משה רבנו שולח, והתורה אומרת דברי שלום. מה, משה רבנו משנה? לא, הוא לא משנה. זה ממדבר קדמות, מתורה שקדמה לעולם. יש א' ב', א' ב' שקדם לעולם. שיודעים, כמו שאומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר בהלכות מלחמה, לא עושים מלחמה עם שום אדם בעולם, בלי לקרוא לו קודם לשנה. אז טוב, יש בזה, כן, סוגיות ראשונים, אבל אני מזכיר את הניסוח הזה של הרמב״ם, בהישמעות המוסרית הזאת שלו. לא, אין, יש, לא עושים מלחמה ככה, ליפול על מישהו במלחמה, זה משה רבנו מבין. משה רבנו לא צריך שיהיו לו החל רעש והתגר בו מלחמה, כן, אבל מלחמה תקנית של ישראל. לא נופלים אפילו על סיחון ואוג, מבין משה רבנו, ככה פתאום במלחמה, אלא שולח דברי שלום. וכשמעיינים בנוסח מה שלח משה רבנו, אז רואים שבתוך הנוסח ההוא יש גם בעצם כלפי סיחון הגאה ועוצמתו, זה שם גם בחינה של התגרות. יוצאת ידי חובה, התגר בו מלחמה. אבל הוא שלח דברי שלום. מלחמות ישראל הן מלחמות מוסריות, ולא סתם מוסריות, מוסריות אנושיות. הנה, ככה היא המלחמה הראשונה של אברהם אבינו, ככה היא המלחמה הראשונה של כלל ישראל, בניהולו של מוישה רבינו. הצד הזה זה אותה אומה, שנכון יער בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, שעומדת וכן, יורנו מדרכה, ונלכה באורחותיו, היא מאצילה לעולם כולו את, את, את התורה, מציון תצא תורה. אז מלחמות ישראל בארץ ישראל הן מלחמות כאלה של מלחמות ישראל המוסריות. הנה, כמה מתבלט הדבר בדוגמאות האלה שהבאנו, ומלכי ישראל הצדיקים. אפשר לחפש עוד דוגמאות. אז זה עוד תחום אחד שבא לידי ביטוי ומתבלט באורחות מלחמות ישראל על ארץ ישראל. ואין צריך לומר, כן, יוצא ולמד, איך נראית הלחימה הישראלית בדור שלנו מול הצבאות של האויבים שלנו, כמה בולט הצד תואר הכפיים, המוסריות הישראלית, אולי לפעמים היא מגזימה קצת, כן, אנחנו יודעים. עוד בחינה שמתבלטת במלחמה, אולי נזכיר, קודם כל, נגיד פשוט, אחדות האומה. זה כל אחד מבין, אפילו פשיטה, אבל בכל זאת אני רוצה להזכיר דוגמה אחת, שבה עולה המשמעות של האחדות הזאת. אחאב, שלא היה מלך, כן, היה אחאב, ועם העבודה זרה וכל הסיבוכים, אז היה שלב שאחאב שולח אליו מלך ארם, מתגרה בו, ואומר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, בנשיך ובניך הטובים לי הם. נו, אחר כך הוא מבהיר עוד פעם, בשנית הוא שולח, שמחר ישלח את עבדיך, כעת מחר ישלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ואז מלך ישראל, אחאב, קורא לכל זקני הארץ, ויאמר דעו נא וראו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי לבני לחשפי ולזהבי ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. מקבל גיבוי ממלכתי מלא מכל הזקנים, כל הזקנים וכל העם. וחז"ל אומרים, מסבירים ומפרטים, ולא ניכנס כאן בדיוק למה הם אומרים, אבל אומרים ומסבירים שהוא קיבל מילוי גיבוי מלא בגלל זה שהוא שולח להודיע שהוא ייקח כל מחמד עיניך. אומרים חז"ל, זה ספר תורה, ספר תורה של המלך, את זה ייקח מלך ארם. ועל זה מקבל אחאב של עבודה זרה, מקבל גיבוי ממלכתי מלא. מה הפשוטו של מקרא? מה זה מחמד עיניך? מחמד עיניך זה ספר תורה? פשוטו של מקרא, מה כל אחד מבין? מה זה מחמד עיניך? כל דבר יקר, כל הדברים הכי יקרים בעיניך, שהכי היית פה, הכי פחות רוצה לתת אותם, הכי פחות מוכן לתת אותם. נו, זה מחמד עיניך, ציפור נפשך. נו, והנה אומרים חז"ל, הלכה וציפור נפשו, שמחמד עיניך זה ספר תורה. מה פירוש הדבר הזה? שוב, ודאי שאנחנו, מה שחז"ל אומרים, אין סיבה לא לקבל את זה כפשוטו. אבל מה אומר הפשוטו של מקרא? איך זה נכנס לתוך המילים של פשוטו של מקרא? שבדור של אחאב, חז"ל באמת אומרים, שבדור ההוא יש אחדות, ואין בהם דילטורים. וכשיש גיבוש ממלכתי סביב ציפור נפשם של ישראל, זה מחובר עם ספר תורה. אפילו בימים של אחאב. כי כשיש ליכוד ישראלי מלא סביב העניין הישראלי, אז באופן פנימי זה מקושר עם עניינם של ישראל, עם כיוונם של ישראל, וזה מגיע אל ספר תורה, ואפילו בדור של אחאב. הנה, אז מתי קורה הדבר הזה? שכל המחנה מלוכד סביב ציפור נפשם של ישראל, וציפור נפשם מגיע אל ספר תורה, הנה, זה קורה לעת מלחמה. וכמה אנחנו מכירים בדור שלנו את הדבר הזה, כמה הוא נכון. כמה בימי מלחמה האווירה היא יותר מלוכדת, יותר רצינית, ומחיצות נופלות, ויותר 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 סביב הכיוון הזה. כן? איך באו הצנחנים האלה שאין להם כיפה לראש, בא אצל הכותל לבכות. מה, 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 מה הוא יודע מה זה הכותל? הוא יודע טוב מאוד. איך הוא יודע? זהו, ליבה לפומה. יש בפנים. אז זה בא לידי ביטוי גם בדור של אחיו. אז זה לא סתם אחדות אנושית, יפה, בשעת צרה, אלא גם בשעה כזאת שישראל מול אומות העולם, וישראל עם עשיית קטע בתולדות ישראל, ועשיית קטע בבניין ארץ ישראל, כשיש ימים כאלה, אז האחדות הישראלית, זאת המשמעות שלה, שמחובר המחמד עיניך עם הספר תורה. ימי מלחמה זה ימים מיוחדים של עוצמה של אחדות ישראל סביב העניין הישראלי. נו, אז ראינו, כן, ראינו גילויים של ביטחון מיוחדים למלחמה, של מוסריות ישראלית מיוחדים למלחמה, של אחדות ישראלית שמיוחדים למלחמה, אבל מעליהם יש שני דברים בפסגה. קודם כל, זה מלחמה על קיומם של ישראל, כמו שאמר. מלחמה זה נאות אלוקים, ואמרו לכו ונחיד את מנקוד. אז אם יהיה או לא יהיה? מה אם יהיה או לא יהיה? כל מה שדיברנו, כל המציאות הישראלית הזאת אשר בגובהה אל מול אומות העולם, והמציאות הזאת של הבניין שהולך ונבנה מתולדות ישראל, והמציאות הזאת של הישראל עם הארץ ישראליות הזאת במעלתה, האם זה יהיה או לא יהיה? זה, על זה המלחמה. ועל העניין הזה של עצם קיומן של המעלות האלה, אל מול העניין הנוקב הזה, שכאן עומד על הפרק, האם זה יהיה? כמובן שזה יהיה, אבל על זה אנחנו נלחמים, ועל זה בימי מלחמה יש חירוף נפש, יש בכל נפשך, כן, שהרבה יותר בולט מאשר בימים כתיקונם. איפה יש בכל נפשך בימים כתיקונם? כמובן, יש מאמצים, יש השתדלות, יש רוח, אבל בימי מלחמה זה בא לידי ביטוי מובהק, ביטוי ציבורי, ביטוי אישי של כל חייל וחייל. מה זה כל חייל וחייל? זה כל חייל, זה כל משפחה שעומדת מאחוריו, כל חבריו שעומדים מאחוריו. אז זה ימים של עליך, בגולה זה היה עליך הורגנו כל היום, אבל כאן זה עליך נלחמנו כל היום. זה אותו חירוף נפש. אבל היא הביטוי הגדול של ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך. אז כמה זה מתאים הדבר, שימים כאלה שהם כל כך מיוחדים בבניין שהם בונים ובגילויים שמתגלים כאן, בניין עצמותם של ישראל ומה שמתחולל בתולדותיהם של ישראל, בארץ ישראליות שהולכת ונבנית, וכל הייחודים האלה של גילויי שעת מלחמה, אז הנה בפסגה שלהם עומד העניין הזה, שכאן יש ימים מיוחדים מאוד עם הביטוי הפסגתי הזה של הקידוש השם הזה, של הרכול נפשך. טוב, נו, זה המשמעות של ימי מלחמה, ימי מלחמות ארץ ישראל. וכשנמצאים בבית המדרש, אז מה עושים בבית המדרש? איזה דבר מיוחד עושים? שום דבר מיוחד לא עושים. עושים את הכל, את כל מה שרגילים לעשות ואמורים לעשות, עושים בימים האלה. כן, יש תפילות שנוספות, אבל התפילה היא לא חדשה, אבל האיך הוא מתאים לדברים. כשיש ימים כאלה, שזה החשמל שמפעם בהם, שמתגלה בהם, שבו אנחנו מתעצמים, ואותו אנחנו ממשיכים ובונים. ועם הפסגה הזאת שממש של חירוף הנפש כפשוטו, לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם כולו, חירוף נפש מקדשי שמך, ישראל מקדשי שמך, מחרפים את נפשם על הבניין הזה עם כל התכנים שלו, לעיני כל הטלוויזיות, כל העולם ומלואו. אז בית המדרש ממשיך לעשות את כל מצוותיו, אבל הוא עושה אותם באופן, במאמץ, בריכוז הפנימי, בכובד הראש, במיצוי הכוחות, אשר מתאימים לגובה הזה של הימים ולגובה הזה של עשייתם של ישראל. נזכה, בעזרת השם, לתשובתם השלמה, מישועתם השלמה של ישראל וגאולת ישראל בנחלתו.